רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל, האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל, עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים, בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, סול באמת.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרינסקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול. ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. היום יום רביעי, ח' טבת תשפ"ה, 8/1/25, והערב נקיים שיחה שנייה בנושא הסבל באמונה. במילים אחרות, האם הסבל מרחיק את האדם או מקרב אותו לאל. והערב נשוחח עם נורית אלדר, שהיא מהמרכז לפיתוח התודעה, לימוד והכוונה. ולפני שנצא לדרך נשמע את אביתר בנאי בשירו צמאה לך נפשי. מי הוא לך? האל כמובן, אבל עליו נדבר.
צמאה לך נפשי, כמה בארץ צייב עייף בלי מים. יאללה ללא יאללה 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 יאללה
נורית אלדר, אנחנו שמחים לארח אותך באולפן רדיו סול. שם. ברוכה הבאה.
תודה, אני שמחה להיות פה.
נורית, ספרי לנו בקצרה מי את, מהו המרכז לפיתוח התודעה, ואיך המרכז קשור לנושא השידור הערב.
אוקיי, אז אני מגדירה את עצמי כאדם סופר 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 רציונלי, אבל במהלך לימודי התואר השני נפתחתי בעצם לחיבור, התחלתי להרגיש דברים, לדעת דברים, והבנתי שקיימים דברים שלא תמיד רואים אותם, כמו הכוח האלוהי, או ההבנה שיש משהו גדול מאיתנו ושכולנו מחוברים, ולא משנה באיזה שם נקרא לזה. ועשיתי שיפט מהעולם לגמרי רציונלי לעולם שהוא רציונלי אחרת.
מה זה רציונלי? אולי תגדירי לי מה זה רציונלי?
אני למדתי ארכיטקטורה בטכניון, ואני הייתי בן אדם מאוד תכלס.
היית פרגמטית.
מאוד פרגמטית, גם היום אני פרגמטית. אבל אני מבינה שזה שאנחנו לא רואים דברים, לא אומר שהם לא קיימים. ואני מאוד מאמינה בנשמה. אני מרגישה אנשים.
אנחנו תכף נגיע לנשמה. מהו המרכז הזה שאת...
מרכז לפיתוח התודעה.
את מנהלת אותו?
אני מנהלת אותו, אני לא רק מנהלת אותו, אני עושה שם את הפעילות, אני מעבירה מדריכה, מעבירה קורסים, ומחברת אנשים באמת ליכולת לפתוח את הראש, נקרא לזה, ולהתחבר למשהו גדול יותר, להרגיש דברים מעבר, וזה קורה לאנשים הכי נורמליים. אז אני מאוד נהנית מזה, אני מייעצת, מכוונת, מלמדת.
ולך יש... מטופלים שבאים אליכם למרכז בכדי לקבל מה?
כדי לקבל הכוונה והבנה. יש לי יכולת להאיר את החיים אחרת ממה שאנשים רואים אותם. אז אני עוזרת, אני מקצרת את הדרך, אני עוזרת להם לראות דברים שהם ככה לא מצליחים בעצמם.
אז מה הם לא מצליחים? מה הם לא ראו שרואים דרכך?
בעיקר את הגדולה שלהם, את החוזקות שלהם, את המקומות שהם לא מעיזים להביא לעולם. לפעמים הם לא במקום הנכון בחיים, לפעמים הם לא יודעים איך להתמודד במערכת יחסים, איך להתמודד עם כאב, עם סבל, עם קושי. יש לי הסתכלות אחרת היום על כל הנושא של מה שקורה לנו בעולם, מה זה שיעור בחיים, למה אנחנו מתמודדים עם הדברים האלה.
אבל זה נכון, אם אני הבנתי נכון, זה נכון גם ללא קשר לאל.
נכון, זה בהחלט נכון ללא קשר לאל, אבל זה נכון אם אתה לא... או אל או אלוהות שופכת אור אחר, כי ברגע שאתה מבין שאנחנו חלק מדבר גדול, ויש תפקיד, כל דבר שקורה לו כאן, יש איזושהי... סיבה גבוהה יותר, אם אני אגיד את זה ככה.
איך היית מגדירה את האל? תגדירי לנו בבקשה, מה זה אל?
אני מאוד משתדלת לא להגדיר את האל, כי אני חושבת שכל אחד צריך להגדיר את האל, ולכן אני אומרת, זה יכול להיות האל היהודי, זה יכול להיות היקום, זה יכול להיות האלוהות, הניצוץ האלוהי, הכוח הגדול. אני חושבת שכולנו מרגישים את זה, לא כולם. אבל הרבה מאוד אנשים מרגישים שיש משהו גדול מאיתנו, ומבחינתי זה גם יכול להיות החיבור של כולנו, מה שנקרא חוכמת ההמונים, או התדר האנושות, שהוא מורכב באמת מנצוצות נקיים.
אז האנשים, המטופלים שמגיעים אלייך, הם מחפשים חיזוקים, אם אני הבנתי נכון. ואת מאירה להם את הצדדים החזקים שלהם.
צדדים חזקים, ואני מאירה להם את המקומות שהם פועלים לא נכון.
איפה משתלב פועל?
בעצם הדרך שלי לכוון את האנשים מגיעה דרך ההבנה שיש סיבה לכל דבר ויש משהו, בעצם ההבנה שלי שקיים עולם שמעבר, שקיים עולם נוסף לשלנו, אנחנו חלק מהחיים נמצאים פה, חלק מהחיים נמצאים שם, והכל מחובר, זה לא תלוש וזה לא מנותק, ובעצם התפיסה שלי זה להסתכל על הדברים לא רק בצורה, אני קוראת לזה לא רק מקומת הקרקע שאנחנו נמצאים בה, לא רק מהעולם הפיזי, אלא גם היכולת להסתכל עליה ברמה גבוהה יותר, ולהתחבר לתודעה הגבוהה, זה המרכז לפיתוח התודעה. בתודעה הגבוהה אתה כבר חווה את האלוהות, אתה מרגיש את האלוהות, וזה לאו דווקא האל דתי. אני חייבת להודות שאני לא בן אדם דתי, אבל אני מאוד מחוברת להבנה שיש כוח גדול מאיתנו.
המטופלים שלך הם אנשי אמונה?
לא, יש לי גם וגם, אבל בגדול לא. הרוב לא. לא, זאת לא המטרה. המטרה היא לא להפוך אותם לאנשי אמונה במובן הזה.
באיזה מידה האל עוזר לך באיזה מידה שאם את מכניסה את האל לתוך הטיפול, באיזה מידה זה עוזר להם?
אני מדברת הרבה על הנשמה. אני מדברת הרבה על ההבנה הגדולה של מי אנחנו, על היכולת להתחבר אפילו לאנשים שעזבו את העולם, יכולת להתחבר לנשמות אחרות, אנחנו כולנו נשמות או בגוף חי או נשמות שעזבו את העולם. אז אני בעצם מתחברת דרך התדרים הגבוהים האלה ועוזרת לאנשים דרך התדרים האלה.
התדרים האלה נקראים סיאנס?
ממש לא.
לא.
ממש לא. זה תדר שהוא נוכח אצל כל אחד, כל אחד זמין, רק כמו שאמרתי, הוא שפה אחרת. זה פשוט לתרגל וללמוד שפה אחרת, זה קצת להשתיק את החשיבה הרציונלית, ולתת קצת כמו אינטואיציה לחדר.
אז באיפה באה האמונה? איך את מחברת את האמונה בטיפול?
האמת שזה התחיל אצלי במפתיע, כמו שאמרתי, עשיתי את התואר השני, והתחלתי לדעת דברים על אנשים, והתחלתי פתאום לראות דברים, זה נורא מפחיד אותי, כי אני בן אדם מאוד תכלס ורציונלי, כמו שאמרתי קודם, אבל ראיתי שאני פתאום יודעת להגיד לאנשים דברים שקודם לא ידעתי, ודברים מדויקים, אבל זה הלך והתגבר.
מה, לגבי עתידם, או לגבי עברם, או לגבי מה?
לגבי מי שהם. לגבי מי שהם. העתיד בעיניי...
ומאיכן זה בא לך?
אל תשאל אותי. אני לא יודעת להסביר את זה.
זה בא מהלימודים?
לא, לא. מהאוויר? שם נכנס האל. זה בא מהתחושה של חיבור למשהו גדול ממני. אני לא יכולה להסביר את זה, ואנשים שבאים אליי, באים אליי מהנדסים, רופאים, עורכי דין.
הם באים מאיזושהי... מהי המצוקה של... בגינה הם באים אלייך.
החיים.
מה, החיים כבדים עליהם?
יכולת גירושין, פיתורים מעבודה, מה הייעוד שלי, לאן אני רוצה לפנות בחיים, מה אני רוצה לעשות, מערכת יחסים לא טובה עם הילדים, מערכת יחסים לא טובה עם בן זוג.
אז איך את מכניסה את האל ואת האמונה
לתוך זה? אני לא מכניסה, זה נכנס לבד.
איך?
בעצם כשאני רואה את האדם, זאת אומרת, אני יכולה עכשיו להגיד לך מה עם הקרונות שלך, במה אתה מאמין, אני יכולה לתאר אותך בכל מיני מצבים בחיים, אני מרגישה אותך, אוקיי? אני לא יודעת איך זה קורה, אני פשוט יודעת, אז אם אנחנו נהל שיחה ואתה תסביר לי איך אתה מתנהג בסיטואציה מסוימת, אני גם יכולה להגיד לך, נגיד, אם היה לך קושי מול מישהו, אני יכולה לדעת מאיפה היה הקושי ולמה היה, לפעמים אני יכולה...
מאיפה הוא נבע?
מאיפה הוא נבע אצלך, מאיפה הוא נבע בצד השני, אני כאילו חלק מהסיטואציה, ואני יודעת שאני יודעת את זה בזכות משהו, בזכות איזה חיבור, שזה, אני קורא לזה מגיע מלמעלה, אבל זה לא שמישהו לוחש לי את זה באוזן, אני פשוט יודעת את הדברים האלה. עכשיו אני ניסיתי להסביר את זה.
הידע הזה הוא קשר כלפי מעלה?
כן. כן.
איך את מרגישה את הקשר הזה?
שאלה טובה. אני פשוט מרגישה חיבור. אני... זאת אומרת, אני יכולה לשבת ולקשקש איתך על כל מיני דברים, ואז אתה שואל שאלה, וקודם כל תמיד המבט שלי הולך הציד. אנשים כבר רואים את זה עליי, ויש איזו התכווננות. אני ממש כאילו מקשיבה בראש. אני לא שומעת שום דבר. מקשיבה לכל או לתובנות אחרות, וזה מגיע. וזה מגיע.
זה תובנות שמגיעות מהכתר, מהאל?
אולי, אני לא יודע... תראה, אני כל כך לא למדתי את הדברים האלה, ואני כל כך לא מהעולם הזה, שאני הולכת עם מה שאני מקבלת, אבל אני לא יודעת להסביר אם זה מהכתר או מהאל.
אז מה את מקבלת? מה את מרגישה שאת מקבלת?
זה מגיע בצורה, קודם כל, עם המון חמלה. זה מגיע עם המון פרגון, זה מגיע מאוד נקי, בלי שיפוטיות. זה תדר שלא קיים מבחינתי על פני האדמה. זה איזשהו תדר של חוויה מאוד מאוד טובה. גם אם אני יכולה להגיד לבן אדם, אתה פועל לא נכון, זה תמיד יהיה ממקום מאוד עוטף ומאוד מחזק, שזה לא השפה הרגילה.
כל רעיון שלך בא מלמעלה?
לא. יש לי גם חלק אנושי לגמרי. כשאני מדברת עם הילדים שלי, עם בעלי, אני לגמרי רגילה. אבל... כששואלים אותי שאלות, שאני, זה כמו, יש לי ערוץ רגיל וערוץ שאני מקשיבה בכיוון אחר, ואז...
איך את מקבלת את הערוץ הזה? זה, אולי תפתחי לנו, לי ולמאזינים את ה...
אני אגיד לך, תראה, הדבר הראשון שצריך לעשות בנושא הזה, זה לעזוב את הסקפטיות. כי הסקפטיות היא שער, אני הייתי שם כל כך הרבה שנים. אני חושבת שקורים דברים במציאות שאנחנו לא יכולים להסביר אותם. אנחנו קוראים לזה הרבה פעמים צירופי מקרים, אנחנו קוראים לזה, אני קראתי לזה תמיד הזוי, כל מיני סיטואציות שהן מפילות לסת, אבל אתה אומר מקרה, 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 ואמרתי, ומה אם זה לא מקרה? ומה אם זה לא מקרה? וברגע שאתה מתחיל להקשיב ולשים לב לכל הדברים, ולהתייחס לכל הדברים, נפתח עולם אחר לגמרי.
כן. אבל איך את מקבלת, איך את מקבלת את התדר הזה?
אתה שואל שאלה, כשאתה שואל שאלה, אתה תמיד תקפוץ לך תשובה, נכון? אבל אם אתה תשאל את עצמך, רגע, מה עוד? מה עוד יכול להגיע לי? למה עוד אני יכול להתחבר? ותיתן גם לקשקוש הכי קטן שעולה לך בבטן לעלות, אז רואים שעולים דברים. זה לא, אני חושבת שהיכולת הזאת קיימת, כי ראו ילדים. אם אתה שואל ילד על כל דבר, הוא יספר לך סיפורים, ולפעמים הוא מספר סיפורים מדהימים. יש לנו את היכולת, זה יכולת מולדת, אנחנו פשוט משתיקים אותה בגלל ההיגיון, תחשבו בהיגיון, תתייחסו בהיגיון, אז אנחנו משתיקים את הקול הזה, אבל הוא לגמרי קיים, והדרך להחזיר אותו, אני קוראת לזה לשחק, לתרגל, לשאול שאלות, זה מה שאני עושה בעצם בקורסים שלי, אני למד אנשים להתחבר לזה, לשאול שאלה ולענות ממקום אינטואיטיבי, לענות מתחושות שעולות, והפלא ופלא, אנשים מצליחים. אנשים מתחברים.
הם מתחברים בעזרת מה?
לא יודעת להגיד לך בעזרת מה. בעזרת חשיבה אחרת, אוקיי? אני אקרא לזה חשיבה אחרת.
אבל לא חשיבה שמתקשרת לאל.
תראה, תלוי איך אתה מגדיר את האל. אם אתה מגדיר את האל כדתי, אז לא. אם אתה מגדיר את האל כאלוהות, אז
האל,
כן.
האל, אם מותר לי להגדרה, האל הוא כוח, האל הוא אור, האל הוא שמחה,
okay.
האל הוא הדרכה,
נכון.
הוא לא אישיות.
נכון.
והשאלה היא באיזה מידה את מקרבת את התכונות האלה למטופלים שלך?
מאוד, מאוד. להדרכה, זה מה שאני עושה. אני עוזרת לאנשים להתחבר להדרכה שלהם, לקול של האהבה, להרגיש את החלק של האור. זה מה שאני עושה. והיום, אני חייבת להגיד שבתחילת הדרך עוד הייתי נבוכה להגיד את זה, כי זה לא הסתדר לי עם מתמטיקה ופיזיקה שלמדתי, אבל היום אני מאוד חיה עם זה בשלום. אני ממש חיה עם זה בשלום, וכל מי שגם מתחכך בי, כל מי שבא ללמוד, גם הוא חי עם זה בשלום, כי זה עדיין מאוד רציונלי, אבל זה פותח דלתות לעולם שנמצא כאן. רק אנחנו משתדלים להתעלם ממנו חלק גדול, וזה חבל. אז כן, לפתוח, אתה אמרת בדיוק את הדברים שאליהם אני מכוונת. זה הכוונה, זה אור במובן הגדול יותר, להבין את המשמעות הגדולה יותר, זה כוח, מקור כוח שיכול לעזור לנו ולהרים אותנו.
איזה ספרות? באיזה ספרות את משתמשת?
אני לא משתמשת.
זה הכל בא מבפנים?
הכל בא מבחוץ, אבל כן, מבפנים. הכל הגיע אליי. זה לא דברים שידעתי פעם, אבל הכל מגיע אליי, כן. אני לא... הספרות שלי היא ספרות מקור מלמעלה, אני אקרא לזה.
והמטופלים שבאים אלייך, באים גם בנושאים, במצוקות תיאולוגיות?
לא. לא.
אז מדוע תחברי אותם
כי אני מאמינה, אני לא חושבת שהוא תיאולוגי. אני חושבת שמה שאתה מדבר אליו, זמין לכולנו. ונכון שכולנו נהיה מחוברים אליו. אני לא רואה בזה אל דתי. אני רואה בזה משהו שאנחנו כולנו הגרעין של האלוהות, כולנו נולדנו מתוך זה, ואנחנו אמורים להיות מחוברים לזה. סתם לימדו אותנו שיש אל דתי ותשאירו את זה, אם אתה לא דתי אז אל תהיה מחובר. זה לא נכון. בעצם אפשר להיות מחובר, והחיבור לכוח הגדול הזה הופך את החיים להרבה יותר משמעותיים, להרבה יותר עמוקים. וכאן אני מתחברת בעצם לסבל, אם אתה שאלת אותי איך זה מתחבר לנושא השידור, כי סבל, כשאתה סובל, אתה מתרחק. אתה לא יכול להרגיש שאתה הבן של האלוהות.
אתה מתרחק ממה?
אתה מתרחק מהאלוהות.
הסבל להבנתך מרחיק את האדם מן האל.
נכון, לא כאב, לא כאב, לא קושי. סבל זה פרשנות, סבל זה מצב שבו האדם, בסבל תמיד יש איזו תחושת כיפוח, תחושת לא פייר, וכשבן אדם מחזיק את זה לאורך זמן, סבל זה פרשנות, זה לא, אתה יכול לראות אנשים שיש להם כאב, שיש להם מחלות, אנשים, שבוע, שנה ראינו המון אנשים עם אובדן, עבדתי הרבה עם ההורים לילדים מהנובה ולחיילים.
ומה הם מרגישים? אז... מה קרבתם או, 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 או הרחקתם מן האל? או ריחוקם מן האל?
ממש אפשר היה לראות, ואני אפילו לא יודעת, הרוב לא היו כמובן, לא היו דתיים, כמו שקוראים לזה, אבל...
אז איך הם לקחו את האובדן?
ברגע שאנשים מבינים שיש כאן משהו גדול יותר, שזה לא מקרי, ואני לא מאמינה... פיזיקה קוונטית שאני מאוד אוהבת, אני לא מבינה אותה, אבל היא בפירוש מוכיחה שאין מקריות. ושיש איזשהו סינכרון גדול יותר. אני מאמינה שהדברים שקורים לנו בעולם הזה, הדברים הגדולים האלה, כמו מחלות קשות ואובדן, ואובדנים גדולים, זה דברים שהיו כתובים וידועים, וחלק מההתנהלות חיים שלנו. וברגע שאתה מבין, אתה יכול להתייחס אחרת אל הכאב שהוא ישנו. הכאב הזה הוא בלתי נסבל, נגיד כאב של אובדן של ילד. ברגע שאתה רק מרגיש שלקחו לך, וזה לא פייר, וזה הייתה טעות, הכאב נהיה הרבה יותר, הסבל נהיה כל כך קשה, אי אפשר להיות מחוברים כשאתה סובל.
אז תסכימי איתי, בשאלה אני שואל, שאנשי האמונה לוקחים... את הסבל ואת האובדן קצת יותר, לא הייתי אומר בקלות, בהבנה.
לגמרי. לגמרי, לגמרי, לגמרי.
אז עכשיו אנחנו בעצם באים ואומרים שהסבל והאובדן, ככל שאתה קרוב יותר לאל, אתה לוקח את זה, אתה מקבל את זה בצורה קלה יותר. קלה... מה שנקרא צידוק הדין.
כן,
קלה לא. הם מקבלים את הדין... נכון. בתפילה של צידוק הדין, שכמו שאמר איוב, אדוני נתן, אדוני לקח, יהי שם אדוני מבורך מטב עד עולם. זה לא יכול לקרות באנשים שהם לא אנשי הממסד הרבני.
ודאי שזה יכול לקרות.
איך?
ודאי. בגלל שאתה לא חייב לחשוב שזה האלוהים הדתי נתן ולקח. אם אתה מבין שאתה חלק מדבר גדול, ושהנשמה התנדבה, להיות, לעבור איזשהו שיעור וללמד אחרים לעבור איזשהו שיעור, ושזה, יש מטרה גדולה לכל מה שקרה, שיקרו דברים טובים בעקבות הדבר הזה. זה בלתי נסבל, זה לא שאני מצדיקה. ההצדקה היא לא אותה הצדקה, כי זה לא שטוב, נו, אלוהים החליט, אז עכשיו הכל בסדר. זה לא, הצדקה מגיעה מזה שיש כאן משהו גדול, ואני, כל נשמה שעוברת דבר כזה, כולל ההורים, הם נשמות בעיניי הסכימו להשתתף בדבר הנוראי הזה, בסבל הנוראי הזה, ממטרה גבוהה מאוד, ממטרה, שוב, הסכימו ברמה נשמתית, לא ברמה אנושית, כי ברמה אנושית אף אחד לא היה מסכים, כולל אלה שזה קרה להם, אבל ברמה נשמתית יש איזו שליחות.
אז אני אשאל אותך עוד פעם, האם האמונה לא, לא מקלה במעט את ההבנה שהאובדן הזה...
האמונה כן, אבל לא הדת.
אני לא, אני לא דיברתי על דת.
לא, אתה אמרת תיאולוגי.
אני, ברור, אתה לא יכול להיות, אתה לא יכול להאמין באל אם אין לך, אם אין לך את הדבר הזה.
זה לא חייב להיות האל הדתי. אז אם אתה מדבר על, על, על האנרגיה...
אני אתן לך למשל דוגמה. מעבר לזה שרבים הרי בכל לוויה אומרים, אדוני נתן, אדוני לקח, דיינו יש דבר שנקרא במונח הרבנית צידוק הדין. אנחנו מקבלים את דינך. לפני איזה חצי שנה, אב, איש דתי מהזרם הדתי, עומד ליד קבר בנו ואומר מעל זה, הוא אומר, הצור תמים פה לו, כי כל דרכיו משפט. אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. דהיינו, מעבר לצידוק הדין, שבא בעצם מאיוב, אבל איוב רגז על האל. הוא רגז עליו, הוא בא ואמר לו, אולי תסביר לי מדוע קיבלתי את המכות האלה. הוא, אותו אב, שהוא מנהל מחלקה, הוא, אני זוכר את שמו, אני לא זוכר כרגע את שמו, הוא מנהל מחלקה באיזה בית חולים גדול. מעבר לצידוק הדין, הוא אומר, הצור תמים פעולו, כי כל דרכיו משפט. אל אמונה ואל עוול צדיק וישר הוא. זה דרגה יותר גבוהה, בהשלמה,
נכון,
למה שקורה.
נכון.
אז דהיינו, מהצד הזה אנחנו יכולים לבוא ולומר, ככל שאתה יותר קרוב לאל, יש לך איזושהי הקלה בסבל.
נכון, נכון, ממש כך. עכשיו, זה הקלה לא בגלל שלא כואב לך, אבל אתה מבין שאתה...
אתה מקבל את זה, זה כואב לך... לא פחות, נכון. ולא יותר, אבל אתה מקבל את זה אחרת.
נכון, הקבלה זה המפתח.
הקבלה, נכון. הקבלה, על זה אני מדבר.
נכון, והקבלה זה המפתח.
אז נחזור למטופלים שלך.
כן.
נרד רגע דרגה למטה, ולא בדרגת קבורת בנים או, נכון. או חיילים. הם לא, אולי תאמרי להם גם.
מה?
תקשיבו, זה... ככה הסיפור, ככה הסיפור שהאל רכש, רקח את זה. תראי, ישנה שאלה גדולה בפילוסופים.
אני לא מאמינה.
האם העולם שמישהו יצר, האם זה עולם פרפקט? כי אם הוא לא פרפקט, אז אני בין הנפגעים. ולכן אני בא אלייך נורית לקבל עזרה. וטענתי היא שלעולם לא טענו שהעולם שנוצר הוא עולם פרפקט. אבל פה אני רוצה להוסיף, להוסיף משפט מהתפילה. בבוקר אומרים פעם ביום, מה רבו מעשיך אדוני, כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך. לא באים ואומרים, היי, עשית דבר פרפקט. כולם בחוכמה עשית, נכון. מלא הארץ קנייניך. איפה זה נכנס לטיפול שלך מול המטופלים?
בעצם, מה שאני אומרת לאנשים זה שיש לנו הרבה אפשרויות. אין לנו אפשרות אחת בחיים. יש לנו דברים שקורים לנו, אנחנו לא יכולים לשנות, אבל את ההתמודדות איתם, אנחנו כן יכולים לשנות. ובעצם אנחנו נמצאים כל הזמן באיזשהו צומת, שיש לנו הרבה אפשרויות ללכת. ואנחנו, התפקיד שלנו, זה כל הזמן לבחור, להבין מי אנחנו ומה הכי נכון לנו באותו רגע, ולאן אנחנו רוצים ללכת, ואז לעשות את הצעדים, כי בעצם הזכות הבחירה זה הזכות הכי גבוהה שניתנה לאדם. היא זכות גם למעלה. אני חושבת שהרצון זה נחשב דבר מקודש, נחשב דבר...
תחשי לי משהו לא מהלך נורית. רק פעם אחד בתורה האל נתן לאדם בחירה. הוא אומר, הוא בחרת בחיים.
אוקיי.
כל שאר המצוות זה הכנעה של האל. פעם אחד הוא בא ואומר, ראה נתתי לפניך היום את הברכה ואת הקללה, ובחרת בחיים.
יפה. אז אני מתחברת למשפט הזה מאוד. אני לא מספיק בקיאה ב...
אני עוזר לך.
נכון, אבל אני מאוד מתחברת לזה, כי המצוות הן מצוות, ואני אומרת, איש הישר בעיניו.
נעזוב רגע את המצוות.
אבל הבחרת בחיים, איך אתה מצליח? פיתרו אותך מעבודה. נורא קל לדבר בסיסמאות, אבל פיתרו אותך מעבודה, ואתה לא יודע מאיפה תביא כסף. איך אתה מתמודד אם בחרת בחיים בסיטואציה הזאת?
אז אני שוב שואל, האם את מביאה את, את הכוח, את האור, שאנחנו קוראים לו במילה אחת אל, שאמרנו כבר, הוא כוח, הוא אור, הוא שמחה, הוא הכוונה.
כן.
את מביאה את זה אליו לבוא ולומר, ככה זה כוון מלמעלה, ואולי זה יוביל אותך למצב משודרג יותר.
כן, אבל לא כסיסמה. אנחנו בעצם מנסים להבין ביחד, על ידי דברים שאני אומרת, והוא בוחן, למה, מה ההזדמנויות החדשות שיש לו, עולה כמובן, לאן אפשר...
אבל זה בצורה פרגמטית, לא קשורה לאמונה.
הכל קשור לאמונה, כי כל ההסתכלות על הדרך... בחרת בחיים קשור לאמונה. בוודאי שהוא קשור לאמונה. כי אם הוא לא קשור לאמונה...
אבל הוא בא אלייך בוכה, ובא ואומר, תראי מה קרה לי, ותראי מה... מה את עונה לו?
אני מראה לו את הדברים בזווית. אני מביאה לה נקודת אור. אני מביאה לה נקודת מבט אחרת. אני יכולה להראות לו הרבה פעמים. הנה, ניתן...
האור הוא אור אלוהי?
רק אור אלוהי. רק אור אלוהי, ולא... שוב, לא אלוהי...
איך את מבטאת את זה במעש... אור אלוהי.
אני אתן דוגמה, אוקיי? מישהי בעלה עזב אותה. אתמול, שיחה מאתמול. בעלה עזב אותה. והיא בוכה ושבורה, והיא באה אליי כדי שאני אעזור לה להחזיר אותו. אבל אני ראיתי אותה מי היא, וראיתי מי הוא, והתחלתי לשקף לה את כל הסיטואציות בחיים שבהם הוא בעצם לא היה שם בשבילה, והוא לא נכון לה. ובמהלך השיחה, היא הגיעה להכרה שכנראה הוא לא הבן אדם הנכון לה, ושאולי...
כמה שנים הם היו ביחד?
לא יודעת, 25? משהו כזה.
כמה?
25? אולי 22, לא יודעת. יש להם ילדים הגדול...
אז היא הגיעה קצת למסקנה נכונה מאוחר מדי.
אחרי שנה של בכי.
אז מה אמרת לה? אמרת לה שזה שידוך שבא מהאל? או...
לא שידוך שבא מהאל.
מה הוא בא?
הגירושין, הפרידה באה מהאל.
אהה, הפרידה באה מהאל.
הפרידה...
אבל מה נעשה שבעת החתונה, אנחנו אבל... מביאים את האל לתוך הברכות.
נכון, אבל יכול להיות שזה לא אומר שזה לא היה נכון. אנשים חושבים, טוב, אם הניסויים היו נכונים, אז עכשיו אני צריכה להיות איתו את כל החיים. זה פנטזיה, זה לאו דווקא נכון. אני חושבת שלכל פרק בחיים יש דברים נכונים ודברים לא נכונים, ולפעמים פיתורים מעבודה מקפיצים ועושים דברים מאוד טובים, ולפעמים גירושין עושים דברים מאוד טובים, וכל מיני דברים שקורים בחיים שהם נוראים או קשים, יכולים גם לקחת אנשים לדברים טובים ולא מחליפים, אבל הם בהחלט יכולים לקחת לדברים טובים. יש אנשים שבעקבות אובדן צומחים ועושים פעילויות, ובאמת עושים דברים טובים. אז להבין שיש כל מיני דרכים להתמודד. יש כל מיני דרכים להתמודד. ויש את הדרך שנכונה לנשמה שנמצאת מולי. ואני עוזרת לאנשים להבין מי הם, מה בעצם הם הגיעו, למה הם הגיעו לכאן, הם לא הגיעו בשביל לסבול. אף אחד לא ירד לכאן למטה.
אחי, שואלים את האדם אם הוא בא הנה לסבול, שהנשמה יורדת...
היא לא באה לסבול.
סליחה, נורית. שהנשמה יורדת ממקומה על ידי המלאך, גבריאל, הוא אומר לנשמה מה תפקידה, והיא נכנסת לגוף האדם. גוף האדם לא יודע מה תפקיד האדם, נכון. מה תפקיד הנשמה, וכמה זמן היא תהיה נכון. עלי האדמות. אז מה תליני על האדם שבא ואומר,
לא
תראה מה קרה?
אני לא מלינה, אבל יש לנו אפשרות להתחבר לנשמה. הנשמה שבתוכנו כיצד אני מסתבכת אולי בהסבר, אני שמע שבתוכנו זה מקור אנרגיה שקיים בנו כל הזמן. אתה יכול להתחבר. אתה יכול להתחבר לנשמה, אתה יכול להבין, אני אשאל אותך, מי הנשמה שבך? מי אתה? מה הבקשה מהנשמה אליך? אם אתה תעצור רגע ותחשוב, ואתה תסכים להמציא את מה שעולה לך, אתה תראה שעולים לך דברים. ומה הדברים שבאמת חשובים לך בחיים, ומה פחות חשוב לך, ואתה תראה שהדברים שחשובים לך זה דברים שהגיעו מהילדות והאלך, וזה דברים שברמה נשמתית, בוער לי בנשמה. אנחנו לא סתם אומרים את הדברים האלה. אנחנו באמת מרגישים את זה. זה נוגע לי בנשמה, זה בוער לי בנשמה.
אני חושב שרוב האנשים שמדברים על הנשמה לא מבינים בכלל מה זו. הם לא יודעים את הגדרתה של הנשמה.
זה לא משנה. אתה עדיין מרגיש אחרת. אתה לא על כל דבר תגיד, זה בוער לי בנשמה. אתה לא על כל דבר תגיד, נגע לי בנשמה. למה על חלק מהדברים אתה אומר, זה נגע לי בנשמה, וחלק דברים אתה לא אומר? זה בדיוק הנקודה.
אולי התכוונו במקום בנשמה להגיד, זה נגע לי ברוח?
יכול להיות, אני לא אכנס...
ומה ההבדל בין הרוח לנשמה?
זה לא המקום שאני נכנסת אליו בכלל. אני אומרת, יש בנו ישות שהיא האנרגיה, שהיא לא אנחנו, אחת, הנשמה. הרוח זה אנחנו, הרגש זה אנחנו, הגוף זה לא אנחנו במובן הרגיל, אבל זה חלק מאיתנו. הנשמה לא, הנשמה זה האנרגיה האלוהית שבתוכנו, ואנחנו יכולים להרגיש אותה ויכולים להתחבר אליה, וברגע שאנחנו... זה פשוט להסתכל על החיים אחרת, ו...
איך אנחנו מתחברים לנשמה שבתוכנו?
תראה, בכלל, התקשורת הלא מילולית, היא תקשורת לא מילולית, היא דרך הרגשה, היא דרך ידיעה פנימית. וברגע שאתה, קל לך, אני מדברת, אתה מקשיב לי, אתה יכול להגיד לי כן, לא, יש לך איזה ביטחון, כי אתה שומע אותי, וזה נותן לך ביטחון. וכשאתה שואל שאלה, ואתה שם לב מה עולה לך בבטן, אז אתה תמיד תגיד, זה אני, זה לא אני, זה כל באמת בתוכי, וזה מה שמכשיל. אחרת זה די פשוט. מרגישים.
אז אני רוצה רגע לחזור לכמה דקות אחורה. הייתה, יש בינינו הסכמה של יהודים מאמינים, לאדם מאמין,
נכון.
קל יותר לעמוד בסבל. נכון. קל יותר לעמוד בכאב.
נכון.
למה לא לא תביא את את המרפא הזה גם לאנשים שאינם מאמינים?
אם
קחי את זה,
אני לוקחת את
כתנה דה מסייע.
זה מה שאני מנסה לעשות, אני מנסה לפתוח אותם לאמונה, להבנה, זה מה שאני עשיתי כל השנה הזאת, נגיד עם ההורים השקולים, זה מה שאני ניסיתי לעשות, להראות להם.
באו אלייך הורים שקולים מאמינים? לא.
מה זה מאמינים?
מהעולם הרבני.
לא.
כשאני אומר עולם רבני, זה לא שהם רבנים.
לא, לא.
הם אנשי דת.
דתיים, כן.
כן.
אולי. אני לא יודעת להגיד לך. אני לא יודעת להגיד... יש לי גם אנשים דתיים בקורסים, אבל אני לא יודעת להגיד לך אם היו אצלי... אני לא מתייחסת לזה. בעיניי הם כולם אותו דבר, אז אני לא יודעת להגיד לך אם...
אבל אם לא תדעי, אז לא תדעי גם האם להביא את ה...
אני תמיד מביאה. אני תמיד מביאה. בעיניי זה... זה... בשביל זה באים אליי. אני תמיד מבינה שיש כאן משהו גדול מאיתנו, ואפשר להרגיש אותו ולה... אני אגיד לך דברים, אתה תדע, אנשים פוחדים. הכוח הוא לא אצלי, הכוח הוא אצל אנשים שבאים אליי. אם אני אגיד לך משהו, והנה, אם אני אדבר איתך וזה יהדהד בתוכך, או מה שאני אקרא, יגע לך בנשמה, אתה תצא עם כוח. אם אני אגיד לך דברים, תגיד לי, מה היא קשקשה? זה לא יעשה לך שום דבר.
אם תאמרים לאדם שאינו מאמין, כולם בעצם מאמינים. אם את שואלת אותי, נורית,
אני איתך.
לפי סטטיסטיקה שנעשתה, ב-2022, סך הכל מקרב תושבי מדינת ישראל, 4% הם אתאיסטים מוחלטים. היתר הם לא בדיוק מאמינים גלויים, אבל לפני כניסתם לחדר הניתוח...
הם מתפללים.
הם משהו אומרים. ולפני משהו קורה, הם משהו עושים. אז אני שוב פעם בא ואומר... את גם מקבלת לפעמים אתאיסטים מלאים, שאולי זה הזמן לבוא ולומר להם, אם תתקרבו קצת, לא תתקרבו, אם תבינו שזה רצון האל, יכול להיות שזה יקל קצת.
כן.
הכאב לא יפחת, אבל הוא יהיה פחות... עוקצני.
אני חושבת, תראה, בדרך כלל אנחנו לא מדברים על הכאב בצורה ישירה, כי אנשים באים עם דברים פרקטיים, הם לא אומרים כואב לי. הם באים עם כל מיני שאלות על החיים, וברגע שאנחנו מתחילים להתייחס על הדברים של החיים מזוויות אחרות, אז זה בדיוק מה שקורה. בעצם אני מראה להם נקודת מבט, שהיא נקודת מבט שונה וגבוהה יותר. בעצם מחברת אותם להבנה שיש כוח נוסף מלמעלה, שהוא שותף לחיים שלנו, ואנחנו יכולים לחבור אליו, ואז החיים נראים אחרת. אז אני עושה את זה עם כולם, לא משנה בן אדם, אני לא שואלת אף אחד.
איך היית מגדירה את עצמך מבחינת אתאיסטית, מסורתית?
אני חילונית, אבל אני מאוד מאמינה באל שאתה הגדרת אותו. אני לגמרי שם. אני לא פחות מאמינה במצוות, אני חייבת להודות. אני לומדת טניה כל יום. אני מאוד מתחברת לחוכמה היהודית. אני חושבת שהיהדות, יש שם המון חוכמה. אני מתחברת
וכל החיבורים האלה שאת מחוברת אליהם, את מביאה אותם ככלי עזר לטיפולים?
לא כל כך. לפעמים קצת.
אז למה...
אני לא יודעת לעשות את זה פשוט.
אבל אם אמרנו לפני שתי דקות שהאמונה מקלה על הסבל
ועל הזה... אבל זה לא אותה אמונה. זה לא אותה אמונה. אני כן מדברת על החוכמה היהודית. אני כן מדברת על ה... אני מתרגמת דברים מתוך, למשל, התניה לעולם, כי המסרים שאני מקבלת, הידע שאני מקבלת, אני מקבלת ממש ידע, כן? כל מיני דברים על איך להתנהל ולאן העולם מתפתח ומה לעשות. והדברים שאני מקבלת, לפעמים יש להם עוגנים, נגיד בתניה או עוגנים בקבלה, וזה מאוד מרגש אותי, כי זה חוכמה אחת בעצם.
המטופלים שלך באים בשאלה, למה הוא עשה לי את זה?
לפעמים. לפעמים בטח.
אז אולי אני אתן לך מרשם לתשובה שהיא לא תשובתית, אבל היא נכונה.
אוקיי.
הנביא ישעיהו בא ואומר בשם האל, כי לא דרכי דרככם, ולא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא מעשיי מעשיכם, נאום אדוני אלוהים. נכון. דיינו, אני רואה דברים בגלובליות נכון. גדולה יותר.
נכון.
והשאלה היא, האם זה, זה יכול להיות נקודת נחמה?
כן, כן. זה חייב להיות. בגלל ש... תראה, בשנת 2013, שם היה המפנה של החיים שלי. הלכתי לנחם מי שהכרתי די רדוד. ישבנו סביב שולחן, ובעלה שנפטר, שלא הכרתי אותו, התחיל לדבר איתי. עכשיו, הכל בראש, הכל בדמיון. אבל הוא אמר...
מה זאת אומרת, הוא התחיל לדבר איתך? את חזית את זה?
אני הרגשתי את זה. כמו שאתה חושב, קורה לך שאתה שואל שאלה, ואתה חושב, ואתה מקבל תשובה, ואתה מדבר עם עצמך, ככה זה היה, רק אני ידעתי שזה לא אני. אני ניהלתי איתו שיחה בראש, ביני לבין דמות שלא הכרתי עד אותו רגע, והדברים שהוא אמר לי, הוא אמר לי דברים שלא ידעתי, כן, הוא אמר לי שהוא רוצה שאני אדבר עם אשתו, והוא אמר לי כל מיני דברים עליהם, והיה נראה לי עזוי לגמרי. למזלי, חברה שלי שישבה מולי, ראתה שאני ממש דיברתי, ינעתי את הראש, לא היה טלפונים אז, שאלה אותי מי דיברתי, אמרתי לה עם אילן. אז אמרה לי, וואו, דנה בדיוק ביקשה שמישהו יחבר אותה לאילן. ואז התחילה שנה מופלאה, שאני חיברתי בין דנה לאילן. אני פשוט, זה היה מדהים, כי אני ידעתי לספר לה מה קרה לו.
אבל זה ללא, זה מהקשרים הסמויים שלך
לבריאה, אני יודעת איך לקרוא לזה, לנשמות למעלה. לא ידעתי כלום על החיים שלו, לא ראיתי אותו אפילו פעם אחת בחיים, איפה לי לדעת, במה הוא היה חולה ומה היה תהליכים, והוא אמר לה תודה על כל מיני דברים שהיו שם, דברים שלא יכולתי לדעת בשום אופן. אבל הדבר היותר מדהים שהיה, זה היה השינוי של החיים שלי, זה שהוא בעצם התחיל לתאר לי מה קורה שם למעלה. התחיל לספר לי מה הוא עובר, ומה עוברות הנשמות, ומה קורה להם למעלה, ואיזה תחנות הן עוברות. לא כמו שבדיוק כתוב בתורה, או כמו בקבלה, אני לא יודע.
אפרופו, בתורה לא כתוב שום דבר על העולם הבא, וגם הדת ביהדות, עולם הבא הוא לא פקטור כזה גדול.
אוקיי.
או כמעט בכלל לא.
אוקיי. אז אני מאוד מתחברת לעולם הבא.
אמנם, החרדים עושים את הכל, מדקדקים במצווה קלה כחמורה, על מנת להגיע לעולם הבא. כן. אבל אין לנו שום דמיון.
אוקיי.
שום תמונה איך נראית העולם, איך נראה העולם הבא.
אז אני לא יודעת, אני לא יודעת אם אני המצאתי את הכל או לא המצאתי את הכל, אבל זה היה מאוד מפורט. זה היה באמת מפורט והגיוני, ובאמת עולם שכולו טוב, עם לוגיקה, עם הבנה, שמאוד עזרה לי להבין את העולם הזה. בעצם הבנה שיש היגיון בתוך השיגעון הזה, בתוך כל הדבר הזה שנקרא עולם הרוח, עולם החומר, שזה בעצם עולם אחד שהוא מחובר, ובעקבות זה כתבתי, נכתב הספר, מכתבים מהעולם הבא, שמתאר את המסע של הנשמה, והדבר שהיה מאוד חזק, זאת אומרת, אני מעולם לא קראתי ספר, יש לי גם דיסלקציה, אני לא קוראת כמעט ספרים, לא קראתי ספר, בטח לא בעולם הרוח, זה גם לא עניין אותי פעם. ודנה, אלמנתו, כן קרא, ואמרה לי, את מדברת על דברים שבספרים, מזכירים, ספרים לא ישראלים, כי לא היה אז ספרים ישראלים, מדברים דומה. וזה נתן לי כוח. ואני מאוד מאמינה בזה. מאוד מאוד מאמינה בזה, ומקבלת לזה חיזוקים. אני מבקשת, אני מלמדת אנשים לשים לב לסימנים, לקבל מה שנקרא אותות, סימנים מלמעלה, ומקבלים, ומקבלים ברמה.
הם מקבלים את זה דרכך?
לא. לא, ממש לא.
או שקיבלו את זה בעבר ולא הבינו מה זה.
נכון, זה סוג של צירופי מקרים, הטיימינג. צירופי המקרים, ברגע שאתה מפסיק לקרוא לזה צירופי מקרים, אתה ממש יכול לראות הכוונה, אתה יכול לראות איתותים מלמעלה לכל מיני דברים, חיזוקים, לפעמים באמת ברמה...
אז יכול מאוד להיות שחלק מהמטופלים מקבלים סימנים שהם לא יודעים לבאר אותם, ואת באה בעצם ופותחת להם שער, בכדי שיראו את הסימנים ויקבלו את זה, שזה חלק
גם.
מהריפוי.
נכון, גם את זה אני עושה.
אבל לא. כל הסימנים האלה מובילים לאן?
להבנה שאנחנו חיים בעולם שיש בו מעבר, שיש בו את האלוהות.
דהיינו, לאלוהות.
לאלוהות במובן הרחב.
אז אני אחזור עוד פעם לשאלה. האם האמונה באל מקלה על הסבל ועל הכאב
כן,
של האדם?
בוודאי. האמונה באל מקלה. אנחנו שאלנו... האם הסבל מרחיק את האדם מהאל?
אנחנו שאלנו את השאלה הזאת, קיבלנו תשובה, אבל זהו. קיבלנו תשובה כן. מדרך אחרת.
האל, האלוהות, אני אקרא לזה אלוהות שלא יחשבו שזה, האלוהות מאוד עוזרת לנו להבין את המקום שלנו בעולם, גם להתחבר, יש לנו המון פחדים וחששות ומה יגידו, וזה כן נכון לי ולא נכון לי, וכשאנחנו מתחברים לאמת הפנימית, זה נותן המון כוח, ותחושת שליחות, ואנשים מצליחים לעשות דברים שלא הצליחו לעשות קודם. יש לנו המון, איך קוראים לזה, בחסידות קליפות, שברגע שמקלפים אותם, מגיעים לאיזה אמת, שנותן המון כוח, המון חיות.
את הולכת לאיזה שיעורי חסידות? הרגע אמרת חסידות.
אני לומדת טניה.
לטניה.
כן. אני לומדת טניה כל בוקר.
לבד או
עם קבוצה? לא, בקבוצה של חבד נקיות. מאוד נהנית.
וזה גם נותן לה חומר לעבר המטופלים?
לא, לא. אני מתעשרת, יש ממשקים, אבל אני בעיקר נהנית מהחוכמה ששם ומהחיבורים, ומההבנה שזה אמת אחת. זה מאוד מחזק אותי, שאני פועלת בצורה מסוימת, ואני מוצאת לזה חיזוקים בטניה. אני כבר 3 שנים אני לומדת את זה, אני מאוד מאוד נהנית מזה, זה...
אז נורית, יש לי שאלה אלייך. הגדרת את עצמך לפני איזה 20 דקה כחילונית.
נכון.
אם אני הייתי משנה את זה קצת, והייתי אומר, יש לך קשר לאל?
בוודאי.
הרבה יותר גדול.
נכון.
הרבה... עד למה את קוראת לעצמך חילונית? החילוניות לא קשורה לקיום המצוות.
אז אני...
היא לא קשורה.
אני אומרת, אני מאוד דתייה שלא מקיימת מצוות.
אוקיי.
זה מה שאני מרגישה. אבל דתייה לאלוהות. לא...
לכוח, לאור, לשמחה, להכוונה.
נכון. בוודאי, אני חיה היום הכוונה. אני חיה את הדבר... שינה לי את החיים. אני הייתי עד לפני 5 שנים 25 קילוגרם יותר, עם הפרעות אכילה. כל מה שעשיתי זה בעזרת האלוהות. אז
אז השיחה בינינו אולי שינתה קצת את הגדרתך?
את הגדרתי, אני מראש, אם מגדירים את האל כמו שאתה הגדרת, אני לגמרי שם. לגמרי שם. ואני חייבת להגיד שאני מאוד מאוד נהניתי מהשיחה בינינו. נתת לי המון, פתחת לי את הראש, אני מאוד נהניתי מהשיחה הזאת. אז תודה לך.
ולפני סיום, נורית, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
שאפשר גם אחרת. שאפשר...
דהיינו.
שבעצם ברגע שפותחים את הראש ומחפשים, וזה לא משנה אם דרכי או לא דרכי, מחפשים עוד כיווני הסתכלות, עוד כיווני מבט, לא מדשדשים באיזה ביצה וסובלים שם, אלא אומרים, רגע, בוא, אם נראה את הביצה אחרת, אם נחפש דברים בחוץ...
נחפש אולי בצ'אנלים, באחרים.
נכון, נכון, ממש כך.
בצ'אנלים אחרים.
נכון. אבל...
שעכשיו את יכולה בשקט לבוא ולהגיד, אני לא חילונית, אבל אני דתייה שאינה מקיימת מצוות.
נכון.
ויש דבר כזה.
אני דתייה שמאמינה באלוהות.
באלוהות, ולא מקיימת מצוות.
נכון.
תודה לך נורית על שיחתנו המרתקת. הערב המשכנו בסדרה, האל, הסבל והאמונה, עם דעתנית שאינה דתית הלכתית רבנית, אבל הסכימה איתנו שהיא בעצם מאמינה באל ללא קיום המצוות.
נכון.
מחר, בין 6-7, פרופסור גדעון גרייף ואנוכי נמשיך בסדרה סודות מפרשיות שטלטלו את ישראל הצעירה. ומחר נדבר על השילומים מגרמניה 1953. תתארו לכם, 8 שנים לאחר שואת יהודי אירופה, על ידי הגרמנים הנאצים, מתחילה לשלם ממשלת גרמניה הפדרלית פיצויים ליהודי אירופה. זו שאלה ענקית שמחר נדון בה. הצטרפו אלינו, יהיה מעניין. ולכינוח, נשמע את דניאל וייס בשירו, גם אם אלך בגי צלמוות, לא יראה רע כי אתה עמדי. הלחן של רבי שלמה קרלבך. תודה לצוות ההפקה ובראשם אבנר ושוקי הטכנאים, ממני בן שפט, תחקיר עורך ומגיש, שלום שלום ויהיה שלום.
אולי עוד לא הבנת את הקטע, חיכיתי למילים שלא עברו לך בגרון, ככה התפנה לך ביום חצי עוד, שתית עוד כוסית שתעזור לך לישון, בסוף אתה תבין שרק אני הפתרון, שבלילות אני אגיע, אתה תרשה לעצמך להיות מגיע, זה מאוחר כי הטיסה שלך ימריע, האהבה שלנו לא תחזור, למרות שרק אותך אהבתי, הזוגיות הזאת מזמן לא רלוונטית, ומה נשאר לי זה עוד פרפרים מפלסטיק, וזה הולך איתי מאף בלילה, לא מאמין
בלילות אני אגיע